רגע, רגע, תסגור. נתן לי לכם לגמות. אני שומע את השיעורים שתקדם. אז ככה עם בזן. הנושא של הסעיף הזה, תפעים בית זין, זה הסיבה. אני צריך להקדים פה הקדמה לנושא הסיבה כדי להבין את הסעיף, כיוון שיש פה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, והפעם, כמו שלא בדרך כלל, הספרדים מחמירים.
בואו נבוא סעיף הבא.
יש לזה השלכה בכל ליל הסדר, בעיקר בגלל שאנחנו לא כל כך מורגלים בסיבה. דיברנו על זה? שיטת, כידוע כתוב בגמרא שצריכים להסב, וגם הסיבה היא מעכבת, זה ברור. אבל שיטת רעביה, אחד מן הראשונים, שכיוון שבזמן הזה לא נוהגים להסב, כיוון שבזמן הזה לא נוהגים להסב, לא צריכים להסב. זו שיטת רעביה. אם בעצם נבוא להסביר את זה בסברה, אז נראה כך. זאת עובדה שהיום לא נוהגים להסב. זאת עובדה.
ביום רגיל.
כן, ביום יום לא נוהגים להסב, זאת עובדה.
גם ההסבה של...
אבל מצד שני...
זה לא תמיד הכי נוח.
לא, זה צריך לדבר, זה כן הכי נוח. אם זה לא הכי נוח, לא יצא ידי חובה. מצד שני, זה ברור שהסיבה גם היום היא תנוחה נוחה. לכן צריך להסביר את הדבר הזה. הייתי אומר, בעצם המחלוקת היא כזאת. לפי הרעבייה, אחד הראשונים, הסיבה זו פשוט התנוחה הטבעית שבה אתה אוכל. אם אתה לא מסב, אתה עושה משהו לא נוח. לכן אומר הרעבייה שבזמן הזה שלא מסבים, אין יותר דין הסיבה. כי הסיבה זה משהו בן חורין, שבאופן טבעי הוא...
לרעבייה.
רביה, אחד רבנו אליעזר ורבי יואל הלוי, אחד מהראשונים, באמצע תקופת הראשונים, מאוד חשוב, מאוד מובאים ממנו המון 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 הלכות. אז לפי הרביה, הדין של הסיבה פשוט תהיה נורמלי, תתנהג נורמלי. ופעם היו מסבים, מי שלא יסב לא יתנהג נורמלי. החולקים על הרביה, עוד מעט נראה שזה בעצם השכן ערוך וגם הרמ"א מסתפק, החולקים על הרביה אומרים ככה, שלמרות שאנחנו לא נוהגים להסב, אבל אם אתה מסב זה נוח. הסיבה היא, יכול להיות שאנחנו יושבים בצורה לא אופטימלית, ואם אנחנו נסב, נעשה את זה יותר נוח. ולכן צריך, הייתי אומר, כדי שנהיה דרך חירות, להסב. אף על פי שבאופן טבעי אתה לא מסב, אבל אם אתה סב, אז יהיה דרך חירות, כי הסיבה היא באמת נוחה יותר. פה אנחנו צריכים להקדים מה זה הסיבה. אז זה ברור שבזמן שאנשים יושבים על ה... יש שתי אפשרויות של הסיבה שאפשר להבין אותה. מצב אחד שאנשים יושבים על הקרקע, הם בכל מקרה יושבים על קריות, ואז מסדרים את המושב. זאת תנוחה שהיום לא נוכל לשבת בה, בגלל שהשרירים, שרירי הרגליים שלנו לא יחזיקו מעמד בישיבה, שיבה, מה שנקרא, ישיבה מזרחית. למה קוראים לזה ישיבה מזרחית? במזרח יושבים ככה. אני זוכר את הרב משאש, זכר צדיק לברכה, שהוא נולד בתקופה שבה בארצות המזרח עדיין המודרניזציה לא הגיעה. הוא עוד למד בחדר על הרצפה. עד סוף ימיו התנוחה הנוחה לו לכתיבה הייתה כשהוא ישב בישיבה מזרחית על הכורסה עם הרגליים ככה, ושם את הדף על רגליו וכתב. מישהו ראה אותו? עד סוף ימיו, זו הייתה התנוחה שלו. ואני עמדתי משתומם, איך הוא מצליח עם שתי דקות עם שרירים כאלה? אנחנו צריכים שחרור שרירים דחוף. אני לא נצליח להחזיק מעמד. ראיתם זה פולסטרוס, נכון? זאת אומרת, אם היום אומרים ליהודי ספניולי, ירוקו, שככה יושבים, זה בושה, איזה בושה, יושבים ככה, אלא...
כמו ערבים.
כמו ערבים. ערבים יושבים ככה עד היום?
על הרצפה עד היום, כן.
עכשיו, במצב שאתה יושב על הרצפה, זה ברור שאתה צריך להסב. כשאתה יושב על הרצפה, לא יודע אם סתם פעם לאכול על הרצפה. בעצם כשאתה יושב על הרצפה, מה? השולחן הוא לא פונקציה. כלומר, אתה לא יכול לשבת ככה על, על השולחן. אז בכל מקרה אתה צריך להביא את, ה, להביא את, ה, את, 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 את האוכל אליך. ברגע שאתה יושב על, על קורסה, מה, איפה נוצרה הבעיה? למה הפסיקו להסב? בגלל השולחן. ברגע שאתה יושב על שולחן, אתה נותק קדימה, כי אתה לא רוצה להתלכלך. ולכן בעצם הפסיקו להסב. עכשיו, עדיין, אם אתה יושב על קורסה נוחה, אתה יכול להסב, למרות שאנחנו לא נוהגים להסב, אבל אתה יכול להסב, יהיה לך נוח, אם צריך את קורסה ממש נוחה, יהיה לך נוח, ואז את המצה תאכל בצורה כזאת, שהיא צורת אכילה מבחינה מסוימת בלתי טבעית. כלומר, אם זה היה מרק, היית מלכלך את עצמך בדרך. או אם זה היה סתם אוכל, היית מלכלך את עצמך. אם זה כיוון שזה מצה, אז זה לא נורא. אינון, אתה מבין מה אני אומר, אינון? זאת אומרת, התנוחה היא בלתי טבעית בגלל השולחן. אבל אם נסב, טוב, יש לנו בעיה, לנו יש בעיה. כי מי ש... אני כל שנה מזהיר על הדבר הזה. מי שקורא את ההלכה כמות שהיא, ושם קרית על הכיסא שלו, הוא גומר את ליל הסדר עם כאב גב. זאת אומרת, זה לא נוח, הסיבה. אבל הסיבה אמורה להיות נוחה, דרך חירות.
אבל הקרית בכל
מקרה
היא
בצד. מה?
לא מצאתי אף פעם דרך נוחה, באמת אני ארגיש נוח
בסדר. גם אין מקום בבית, לגולת לכולם.
עכשיו, למה זה... אתם יושבים לרצפה בג'רבה? תספר לנו איך אתם מסבים לרצפה בדיוק, מה התנוחה? מה על הרצפה?
יש מחות, קריות או ספות אבימה, יש מכונים את הספות ושמים כאילו להגיד שזה נוח כמו כיסא, אני לא התרגלתי לזה.
לא, ודאי שזה לא נוח כמו כיסא, בגלל זה אנשים יבואו לשבת על כיסאות. לא, אבל מה כאן, את הספות אתם שמים בצורה...
לא מבין זה שהשולחן, בסביב שולחן יש מזרונים, בכל המזרונים יש קריות בדרך כלל, או קיר, שעושים את הקריות.
ואז מסבים על הקיר. יפה, ככה היו עושים פעם. עכשיו, ברור, ברור שהדבר הזה...
היא כאילו אחורה, היא לא...
היא לא אחורה, לא.
היא
עד כדי ככה אתה מתה?
נו, הרב, ששמים את הקרית, גם שמים אותה בצד ולא מאחורה גם, לא?
אבל איך אתה אוכל? זה נוח לאכול?
לא, לא, לא אוכלים. שותים בכוסות ומצה.
אבל באוכל אתה ככה.
באוכל יושבים על השולחן.
אנחנו יושבים מהשולחן והולכים לשולחן מקום אחר?
לא, יש מהשולחן הגדול. שולחן הגדול שמים. יש שולחן ששמים מאוד עמוך.
איך אוכלים?
אוכלים צמות, תשב.
תולים מהאדם.
זה
בוגר שלך. ממש צוות בשבילי, ממש לעבור את חנוכה.
עם ילדים זה קשה.
זה סבל אדם מודרני.
יפה. זה שאולי מנעד של פעם. הם לא סובלים, זה נקרא חירות, הם בדיוק ההפך. אבל אתה אומר גם זה לא נוח.
זה לא נוח, כי תרגלנו, אנחנו
נשאים... לכן אני אומר, השאלה אם זה נשאים אם זה נקרא, הסיבה שזה...
זה קו דרך חירות.
מחורי, מחורי, כשאתה הכי נוח שיכול להיות.
אז לי, כשקוראים טוב טוב דברי הפוסקים, רואים בעצם שמושג הסיבה זה לשבת בתנוחה הכי נוחה שאתה יכול. ובעצם... אנחנו היום כשאנחנו אוכלים, אנחנו מבטרים על הנוחות של הישיבה למען ההיגיינה. אם יש לך צלחת פה ואתה אוכל ככה, תנוחת האכילה היא לא נוחה.
היום כן, אבל כאילו לא. המקור היא לא נוחה.
לא, גם היום לא. בגלל שאתה אוכל ככה, כשאתה... שיחת צמח שאני זה. צמח מסב עכשיו. תסתכלו עליו. לא, אל תהיה יותר. ככה, מספיק. בדיוק אתם כולכם, חוץ מ... כשאדם נותן שיעור, אז יש ככה. אני אומר, יש שלושה מצבים. יש התלמיד המתוח. בשיעור, הוא שב, הוא ככה. הוא לא מבין. אז הוא באמת יושב ככה. עכשיו, זה המתוח. יש זה שמבין הכל. הוא מבין מצוין, הוא פשוט נהנה מהשיעור. עכשיו הוא מסב, הוא מבסור, יושב לך ככה. ויש זה שלא מבין כלום, והולך להירדם, הוא גם מסב. הוא גם נמצא בתת דוחה, הוא בכלל לא מבין כלום. עוד מעט הוא נרדם. אלו בעצם שלושת סוגי הלומדים ש... אבל אני חושב, עינון, שאנחנו בגלל השולחן בעצם ויתרנו על משהו בתנוחת בנוחות של הישיבה בגלל הניקיון.
יכול להיות, אבל אני אומר...
כן, בסדר. רגע, שנייה, אבל אני רוצה להסביר למה... רגע, זה רעביה. לכן בא רעביה, אחד מהראשונים, כבר בזמן הראשונים היו שולחנות.
באירופה.
מה?
באירופה.
בטח. היו שולחנות, ואנחנו רואים כי יש סימן בתפנון א' על איך מגילים את השולחן. זאת אומרת, היה שולחן והיו כיסאות, או שיכול להיות שהיו ספסלים, אבל בעצם
הנביא כתוב
שנעשתה
לכיסא
ושולחן ונורה.
מושגים היו,
נכון,
כמו שאנחנו מכירים, אבל היו,
יכול להיות, כן, נכון, נכון, מיטה ושולחן, ספסל ונורה,
כיסא ונורה,
כיסא עם המדרש הביאו כיסא עם של גלגלים שהיה לו זה מזהב בנו לרבה. זאת אומרת, מה ברור שהשולחן זה המזהב,
שולחן לכמה פנים,
זה לא אותו דבר. כן, זאת אומרת שאנחנו היום, כדי לא להתלכלך בעצם, בחרנו את התנוחה הזאת שהיא קצת פחות נוחה אבל יותר נקייה. אם היו מחזים לך את האוכל לפה, היית יושב ככה היום, נכון? לא ככה. זה מעניין, האדם אופן טבעי לא יושב ישר, הוא נוטה. אני מצטרך, אבל כולכם פה נוטים, גם אם אתה לא נשאר. זה מעניין, נטייה של אדם מליטות או שמאלה או ימינה, אבל לנטות, זו נקראת הסיבה. הסבת שמאל, יש שתי סיבות, יש מחלוקת רש"י ורשב"ם, או בגלל קנה לבשת או בגלל שאוכלים בימין. נפקא מינה ביתר, נפקא מינה ביתר על צד יסב, וההלכה גם כן יותר מסב על שמאל כל אדם. מה?
ספר היתר.
בטח.
זה פסח, אנחנו אוכלים
למי. מה זה עושה שאני עוקד שמאלה?
יוסי, אתה היתר גם?
לא.
אז בעצם, אם נבוא...
אתה טיפה לטות?
כן, טיפה לטות. לא, לא, לא. לא, אני רוצה להסביר את הדבר הזה עוד קצת. זאת אומרת...
איזה טיפה, אולי זה יהיה באמת נוח.
בעצם מה ש... זה נוח. בעצם מה ש... אסביר למה זה כן נוח ולא נוח. מה שאומר האבי הזה ככה, תאכל איך שאתה אוכל. אם באופן טבעי אתה אוכל ואתה לא מסב, אל תסב. עוד מעט נראה את זה בהלכה. ומה זאת החולקים? תראו, זה השכן ערוך, ובעצם כל הראשונים אומרים, תשב בנוח, ככה. עכשיו, למה אנחנו לא אוכלים בצורה הזאת? אני עכשיו מסב. ככה אני עושה בפסח.
אבל זה לא...
אתה יושב ישר, אתה לא... אני לא יושב ישר, אתה יושב שמאלה, מה אתה לא יושב שמאלה?
אתה לא שומר על כיסא בשביל לטות, ללכה נוח לטות, כאילו, בכיסא קרית בצד בשביל שנוח לטות.
אתה לא יכול לשים על דבר כזה קרית.
לא, לצורך העניין אם יש לי כיסא עם...
אני אגיד לך מה אני עושה, מה אני... כיסא עם ידיות זה משהו אחר. אבל אין לך כיסא עם ידיות. מה שאני עושה זה על הכיסאות הללו, שם... אולי סמיכה דקה או משהו כזה שקצת ירפד יותר, שיהיה לי יותר נוח מאשר רגיל. אבל אם אתה שם משהו עווה, זה כבר לא נוח לגב. טיפה מרפד את הכיסא, אבל בריפוד דק. ככה אני עושה. אני עכשיו מסב, יוסף, אני ככה אוכל את המצה, זו הצורה.
לא עדיף על הגב לנסות
להציג, זאת הסיבה, עושה הסיבה.
זה לא ככה,
בעצם. מי שעשה ככה, לא יצא ידי חובה. לדעתי.
גם אם אדם קרית ונשען
עליו? לדעתי לא יצא ידי חובה.
גם אם זה לא נוח, הוא נשען על הקרית, הרי הוא לא מכריח את עצמו.
זה באמת נוח?
לא כמו ככה.
התנוחה הנוחה היא...
טיפה...
הנה, יש פה יהודי אחד לומד בלילות כל הלילה. עכשיו עוד מעט הוא נרדם. עכשיו ככה. כבר נרדם. למה אתה לא יושב ככה תרדם? ככה זה כבר תנוחה נוחה, נוח לרדם. עכשיו, למה אנחנו לא אוכלים ככה? מה שאמרת, שורון, בגלל החולצה. בעצם, אם היינו יכולים לאכול רק מצות... רגע, מחילה, שנייה, אינון.
או,
בדיוק.
ככה,
בדיוק. נכון. וככה הוא שותה קפה. ולמה אתה אומר קפה? למה אמרת קפה? כי אמרת קפה, אמרת ארבע כוסות. לא, אמרת ארבע כוסות.
אמרתי נוחות.
כן, אבל זה בדיוק מתאים לנו לסדר. כי בליל הסדר צריכים להסב באכילת המצה ובאכילת ארבע כוסות. זה נכון שכאשר היינו, נאמר במצב אחר, שהשולחן עורך נעשה בלי סכין ומזלג, אלא אדם אוכל ככה עם לחם, זאת אומרת, מלפט את הפת, אז אפשר גם
עם האצבעות.
עם האצבעות? עם האצבעות, אבל זה אנשים לא מתורבתים.
סבא של אשתו.
סבא של אשתך עוד אחרי מהאצבעות?
היה.
מרוקאי כבד. קיבלת אישור בגיבלטר להתחתן? עם ה... נתנו לך אישור? הרי לא היו מתחתנים מרוקאים, חס וחלילה. הספניולים לא... איך עשיתם מרוקאי? אפשר... איך אבא שלי אומר שרק כשהוא הגיע לארץ הוא גילה שהוא מרוקאי. במרוקו הוא היה ספרדי. פה שמו את כולם ביחד, גם הוא מרוקאי. אז הוא יפנים, אמר לי שרק פה באמת הוא יפנים את הדבר הזה, שהוא באמת מרוקאי והוא ירגיש מקופח. אז זה מובן הדבר הזה, רבותיי, נושא הסיבה, מובן. הסיבה זה מה שהתנוחה שאני עכשיו יושב בה, את המצב ואת ארבע כוסות נוח, לא יכול לשתות ככה, את ה... קנה אידלך, לא. אתה לא אוכל שרויה. אוכל שרויה. אתה קנה אידלך, אתה לא יכול לאכול ככה. אני פעם בשנתיים אוכל קנה אידלך בליל הסדר. כן. אתה
צריך להיות בן חורין.
אז...
פתאום את בשביל...
קנה אידלך ויתריות ביצים, זה מדהים, הנה מה שהם הצליחו לייצר אשכנזים ללא קטניות, פשוט ללא כלום, פשוט מדהים מה הם הצליחו.
אבל המרוקאים גם אוכלים קטניות.
במרוקאים יש הבדל בין הצפון לדרום, אבל גם בדרום שלא אוכלים קטניות, אוכלים קטניות טריות. טריות כן אוכלים, כלומר...
בוטנים.
בוטנים בטח, אבל כל הירוקים, גם יהודי טוניסיה אני חושב, אבל הטוניסאים אוכלים אורז, אורז.
וגם מי שפסק לו הרב ארזל, שזה לקטעות גם אחרי קטניות, שהיה קטן.
אה, הוא אמר לכם להתחיל לאכול קטניות?
אבל לי, פעם חביר שיעור לקטע אצלנו, שקטניות זה לקטעות.
מה אתה אומר?
ואז במקרה שתי ילדים הקשיבו לשיעור הזה
פעם אחת,
ואחרי שתי דקות אחרי שנגמר השיעור הלכנו דפקנו בדלת שלו ועוד אחד אנחנו רוצים מטרה, אז אנו
מחול לך
הגענו הביתה, ובבית של ספרדים זה מדהים שיש בכלל שהם לא אנשים מקפידים, יש שם דודות שחותים מכנסיים, אבל הרס אותם מנהג, זה לא יכול להיות, איך אתה
נכון?
לא עומד באיזה הרס
מנהג, לא בסדר,
זאת אומרת הרבה יותר חמור מה שיכול דבר אחר, זאת אומרת תתיק אור בשעה לא מסדר מנהג, לא
עורכים, נכון?
לא עורכים קטניות,
זה נכון?
אז עכשיו אתה אוכל או לא?
ברור,
זה נכון?
זה נכון, זה שאמר לי יהודי אחד פה מהשכונה, יהודי אחד מבוגר שהוא מהעיר טוניס, זאת אומרת שכשהוא היה, אני יודע, עכשיו שהוא למעלה מ-70, זאת אומרת שכשהוא היה בטוניס הוא בקושי היה דתי, בקושי היה דתי. הוא אומר שהחוכמה של הרבנים הייתה שהם הבינו שבעידן של תרבות צרפתית, הרי טוניס הייתה כבושה על ידי הצרפתים והייתה מאוד מודרנית, מאוד מאוד מודרנית, בעידן של תרבות צרפתית, אז הם הבינו שצריכים למשור את לבנו על ידי זה שה... יהדות תהפוך להיות חלק מהפולקלור שלהם. אז הוא אומר, התחילו להדגיש את סעודת יתרו. אז זה סעודת יתרו, אוכלים יונים וכל זה. איפה זה כתוב בשחנוך? אבל הדגישו את זה כדי שלבחור היהודי יהיה ניחוח של בית אבא. ודבר הזה הוא אומר, זה הציל אותו. הוא אומר לי היהודי הזה, זה בעצם מה שהציל אותו. עכשיו שהוא בארץ ישראל, הוא חוזר לשמרת מצוות, הוא מתחיל להניח תפילין, אבל היה לו את המסורת, וזה דבר ש... מה? הריח של האוכל, הפקלה וכל המסורת הזאת, הוא אומר שזה הציל אותו, כי הרבנים הבינו שהם צריכים להילחם, ואם אתה לא מצליח להילחם, להראות את העליונות של היהדות על הצרפתיות, שזה היה קרב אבוד, כי להיות צרפתית היה מאוד, אתה מאוד משכיל ואינטליגנטי, אז הם באו דרך הניחוח של המטבח היהודי, וזה הציל משהו. אני לא הייתי מזלזל בדברים האלה, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר לבתי מנהגים. אני רואה תמיד אנשים מסורתיים מתקשרים אליי, פה בשכונה, כל הזמן טלפונים, זה פשוט מדהים אותי, אנשים שהם מחיילי שבת, על מה הם מתקשרים? על מה דברים שאתה לא יכול להאמין? זה שאלות ש... לא יודע אם זה בכלל כתוב באיזשהו ספר, אני מין... דברים מהסוג הזה, ואני מכבד את זה. אני תמיד עונה בשיא הרצינות. אני אף פעם, רב יש לו, לפעמים יכול להתעצמן לך, תגיד, מה אתה, השבת הנוסע באוטו, מה אתה מתקשר אליי? אבל אני לא, אני תמיד משתדל לענות על זה בכבוד, ולהסביר את המנהג, ומאיפה הגיע המנהג, ולהסביר שיש עוד כמה מנהגים סביב העניין הזה, ולחבר את האנשים לזה. צריכים, זה משהו מדהים, הנפש של היהודי שהיא קשורה לפולקלור. אגב, אני חושב שהאשכנזים איבדו את זה. איבדו את זה למרות שגם אצל האשכנזים היה. זאת אומרת, אני חושב שבעיית שהאשכנזים היו הרבה יותר נודדים.
אבל
כבר לא נקבעו במקום אחד. יהודים הספרדים עברו פחות גירושים, אבל האשכנזים הם, נגיד אחד קוראים לו קרקובר, אז הוא לא מקרקוב, הוא היה פעם מקרקוב, אבל הוא כל הזמן זזים שם, כל הזמן יש תזוזה, ולכן לא כך הם מנהגים. אבל דוגמה, היה בקהילות האשכנזיות שחוטי חוץ. אתם יודעים מה זה שחוטי חוץ? שאסור לאכול בשר מחוץ לעיר. גידלו את היהודים על הדבר הזה. בשר שמבחוץ זה שחוטי חוץ. שחוטי חוץ זה בבית המקדש לגור. זה טרייף. היו המון מושגים בקהילות, אבל האשכנזים איבדו את הדבר הזה. וזה גרם כמובן את המצב של היהודי האשכנזי, שתמיד אומרים שהוא או-או. זאת אומרת או שהוא חילוני גמור, או שהוא בן תורה ומעלה.
אין להם איזה... כמו שאתה רואה בכל קהילה בבית ספרד, זה משהו מיוחד.
אבל היה, גם לאשכנזים היה, אבל כל הזמן הם זזים. יהודי גרמניה. עכשיו, דרך אגב, בספר של הקרח ג' של שחר הלכה, התעסקתי בשאלה של המנהג הזה שאומרים ביום עצמו פסוקת זמרה של שבת, שאני מאוד מתנגד לו. יש כאלה, אומרים ביום עצמו פסוקי זמרה של שבת. עוד מעט פעלו גם מוסף. עכשיו, מאיפה זה הגיע, הפסוקי זמרה של שבת הזה? מאיפה זה הגיע? לא הבנתי.
לא ביום עצמאות.
לא, ביום עצמאות.
לא, עכשיו מאיפה זה הגיע בכלל.
או, בדיוק, צריך לחקור איפה זה הגיע בכלל. אז אפשר להגיד את הרב קליין, מה הוא אומר, מאיפה זה הגיע? אז הוא אומר לי, מה, מיושנה רבה. באמת יש בראשונה רבה מחלוקת בספרדים אשכנזים, האם אומרים פסוקי זמרה של שבת. אחר כך שאלתי כמה כולם אמרו לי, כל מיני רבנים, בראשונה רבה. אני בתור ספרדי שלא אומר פסוקי זמרה של שבת בראשונה רבה, זה לא היה לי בראש. בראשונה רבה. זה לא ידיים ולא רגליים ולא כלום. הגר"א כותב, עוד ראשונים כותבים שבראשונה רבה בגלל שזה יום טוב. אבל דרך זה פתחתי ספר מנהגי פרנקפורט מלפני 300 שנה. וראיתי שהם לא אמרו בנשמת בפרנקפורט ביום העצמאות, הם אמרו בראשון הרבה, לא אמרו. אז למה אני אספר לכם את זה? אני קורא ספר מנהגי פרנקפורט מלפני 300 שנה. זה היה מתוקתק, הקהילה הייתה מתוקתקת. זה הגיע לפני 300 שנה, זה הגיע לרמה כזאת שככה אומר לך, כשיש חתן בבית הכנסת, איזה קדיש אתה אומר במגינה של שבת. זה הגיע ממש מתוקתק בכל דבר קטן. היו שם מנהגים מאוד...
זה גורם שגם חזר גדול מהציבור האשכנזי הוא גם חסיד. והחסידים כן, יש להם מסורת, ויש להם את המנהגים שלהם.
בטח, בטח. תראו, יש ספר... אתם מכירים את ספר נטעה גבריאל? גם, אבל זה אחד שכתב, רב מאמריקה, שכתב ספרים, דעה אולי, כתב 25 ספרים, על כל המועדים ועל כל מיני נושאים. אז יש לו ספר על תפילין. משהו מדהים. הוא מצייר שם את הציור של הנחת תפילין לפי הנוסחות השונות. אז אצל הספרדים יש רק נוסח אחד. לא, מה קושרים על היד? אצל הספרדים יש נוסח אחד. קושרים שלוש על היד. אז הוא מצייר שם אולי 20 נוסחות שונות. לפי החסידות הזאת, לפי החסידות הזאת, לפי החסידות הזאת. הרב צינר, אתה יודע מי זה? הרב צינר מאמריקה?
לא, אבל יש ספר הרב צינר.
למעלה מ-20 צורות, והליטאים יש להם סגנון אחד, אבל החסידים המון המון סגנון. אתם מתחילים שהאשכנזים יש להם רק צורה אחת של הקשירה של היד, המון סגנונות של קשירה, וכל אחד יש לו בית אב. אני גדלתי בבת ים, אז בבת ים המניין המאוחר היה מניין של חסידי בובוב, ויש שקירת בובוב בבת ים. גדלתי בין החסידי בובוב שם, הם אהבו אותי, אני הייתי כזה צדיק קטן. אז חסדי בובוב זה בעצם ענף של צנז. כלומר, אחד הבנים של רב חיים מצנז זה נשא אדמו"ר מבובוב. הם מאוד גדולים, באמריקה יש להם עשרות אלפים. יש להם ספרי הלכה מדויקים על כל המסורות של חסידות בובוב. למרות שמה זה, זה בובוב זה משהו חדש, כמה זמן זה? 150 שנה. זה חדש, זה לא משהו ותיק בעם ישראל. טוב, המסורות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני תמיד אומר, ואמרתי לכם את זה פעם, שכתוב שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, ולא כתוב, היה קצת כתוב הפוך, שמע בני תורת אביך ואל תיטוש מוסר אביך, כי את התורה אבא מלמד. מה זאת אומרת תורת אמך? האמא פטורה מללמד תורה? היא לא חייבת ללמוד תורה, והיא לא חייבת ללמד תורה. מה שכן חייב את האמא זה לייסר את הבנים, כמו שכתוב דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו אמו, מה ברי ומה בר בטני ומה בר דדרי, זוכרים את זה? זה אשת חי, בת שבע נותנת מוסר לשלמה המלך, זה באמת מוסר אביך תורת אמך. אבל באמת יש תורה של האמא שהיא נקנית בלי הרבה דיבורים, האמא זה המעשה הטבעי. ואני אומר תמיד, יש לך שאלה בהלכה, את מי שואלים? שואל את האמא שלך אם זכית, ואם לא זכית את הסבתא. כלומר, כי יכול שהאמא כבר היא הלכה למדרשה והכל דבר יונה לך לפי השיטה הזאת, לפי השיטה הזאת אולי הלכה למדרשה, או שבכלל לימדה את המסורת, אז יכול להיות שהיא למדנית. זה הדבר הכי נורא, אמא צריכה להיות, אני אמרתי, אני אומר כל הזמן אשתי, תעקבי אחרי האמא שלי, אני אומר כל הזמן אשתי, תעקבי אחרי, גם אמא שלה היא גם, אמא של אשתי הונגריה, יש לה המון, זה ההונגרים זה כאלה מרוקאים כאלה, רק ההבדל הוא שהמרוקאים כשמאכילים אותך זה בלי אקדח על הרקה, הונגרים זה אים, זאת אומרת, אז יש לה גם, האמא של אשתי יש לה, כי היא גדלה בבית של חסידי סיגט, שזה בעצם סאטמר, יש לה. אני אומר כל הזמן אשתי, תעקבי אחרי אמא שלי, אני רוצה שיעבור לילדים, כל מה שאמא שלי עושה באופן אינסטינקטיבי, אני רוצה שיעבור לילדים. שמע בני מוסר אמך, בדורנו זה מוסר סבתך, בדורות של הילדים שלנו כבר לא יהיה שום מוסר. מה? סיר התורה, תורה תימך, לא יהיה כבר, כי כבר לא תהיה האמא, שיש לכם הזדמנות, יש לכם הזדמנות שיהיו לכם נשים, אמהות, שכמו שהילד יונק חלב, ככה יונק את המסורת, ואת הדברים הכי טבעיים שבעולם. אני אומר את זה כל הזמן, איפה רואים שאיבדנו את המסורת? בשולחן שבת. אישה, בין ספרדיה ובין אשכנזיה, דואגת תמיד לערוך את שולחן שבת לפני שבת, היא לא יודעת בדיוק למה, אבל בכניסת השבת יש חלות על השולחן והשולחן מסודר. אישה שלמדה במכללה לא עושה את זה, כי זה לא כתוב, באמת זה לא כתוב בשולחן אורך, זה כתוב רק בכתבי הארי, זה לא כתוב, אבל גם בשולחן אורך זה בעצם זה בעצם רמוז, מה? חלות על הפלטה, כן. אישה שיש לה מסורת, אז היא משאירה את הכוס ואת השיירים של החלה על שולחן שבת. אחרי זה, אישה שיש לה מסורת, היא דואגת שיהיו שתי מפות על השולחן, היא יודעת, אני צריך שתי מפות על השולחן. כך יש אין ספור דברים שהם טבועים בדם. היום אין לנו את זה בכלל, הילד לא יונק שום דבר בבית. שתי מפות על השולחן זה מצד כבוד שבת, כדי שאם שלא יהיה רגע אחד שהשולחן יהיה בלי מפה, עם מפה אחת. כן, אז לכן, בדיוק, לכן מה שעושים עם מפות ניילון זה בסדר, כלומר, זה נקרא שתיים, בסדר, אבל צריך, אבל לא, המן והטל זה מפה למעלה, זה המפה למעלה, לא, מפה למעלה, כיסו על החלות ושתי מפות מתחת. לא, פסח גם כן. אתם מצרים... לא, השכן ארוך אומר מפה אחת ועוד מפה. השתי מפות מתחת זה לא שכן ארוך, זה מהרשל. מהרשל מביא את זה. והדבר הזה התפשט. יש המון המון מנהגים שהם פשוטים מאליהם לאנשים. ורק אנחנו, או בגלל שאנשים שלנו, יש כאלה שאיבדו את המסורות, בגלל שחילוניות וכל זה, או בגלל שאנחנו עושים למדניות, אז לומדות שמירת שבת כרחתה, זה וכזה, אז איבדו את ה... וזה נורא, והיום גדלים לנו ילדים שלא יזכור מהאימא שלו שום דבר, כלומר מאבדים את המסורת הכי פשוטה והכי תמימה.
יש גם שום דיבור גם בין העדות, יש תוכנית עכשיו, אני מכיר שתי נשים שיש להם מסורת כבדה, אבל בזמן הבישולים ביום שישי הם מקשיבות לרדיו פולקאי, ששם הרב אברהם יוסף, אחר כך הרב מוצפי, שעתיים
שיש עוד תשובות,
ופתאום הם
אמרו
את הדברים שאני יודע
בפרש הם
לא עשו את זה לפני שהם
הקשיבו. גם זה, תשמע, אישה ששומעת ברדיו משהו, היא צריכה לעשות שני דברים. א', קודם כל להרים טלפון לאמא שלה, שואל אותה, אמא, מה את אומרת? אני שמעת ברדיו כך וכך, מה את אומרת? אז האמא שלה תגיד לה או שנכון או לא נכון. אחרי זה צריך להרים טלפון לרב שמכיר את כל המנהגים. ולשאול אותו, כבוד הרב, תגיד, המנהג הזה שאני קיבלתי מאימא שלי, יש לו על מה לסמוך או אין לו? אבל צריך איזה אחד שאוהב מנהגים. לא אחד שאוהב לחתוך לאנשים את הראשים, להגיד להם, תצדיעו, כולם תעשו אותו דבר. תהיו חיילים בצבא. מה?
אין הרבה כאלה.
רבנים שאוהבים מנהגים?
כן. רובם, יש הרב עובדיה, מה שהוא אומר, הם עושים, וזהו, לא...
סימן תפה עם בית סעיף זין. אני אחד המעריצים הגדולים של הרב עובדיה יוסף. אתם התבלבלתם פה. אני אחד מגדולי המעריצים של הרב עובדיה יוסף. לא, ואני יודע להריץ אותו, כי את ספר של יום העצמאות, אני יודע כמה השתמשתי בכתבים של הרב עובדיה יוסף. הספר הכי מוזכר אצלי בהלכות יום העצמאות זה שו"ת יביע עומר. זה, אתם לא יודעים להעריך, אתם מכירים את ילקוט יוסף ואת ההלכה ברורה. ילקוט יוסף זה נדמה לי 30 וכמה כרכים, הלכה ברורה זה 10 כרכים
בינתיים,
כן. אבל תדעו לכם שיביע עומר מעט מאוד אנשים קוראים, נכון רבותיי? שו"ת יביע עומר מעט מאוד אנשים הם כאלה ובאותיות כאלה, מעט מאוד אנשים קוראים. תדעו לכם שהרב עובדיה יוסף בעשרה כרכים שיביע עומר שם שם יותר מה-30 כרכים של הילקוט יוסף. זה פשוט מדהים. השו"ת הזה יביע עומר, אתה עומד ככה, כל פעם אני עומד פעור פה מול הדברים שלו. למרות שאני זוכר כמיד מה שהרב משש היה אומר לי, גם הוא, הרב משש היה לומד עם היביע עומר, תמיד, כשהיית בא לבית לא יביע עומר בטוח, והוא אומר לי, האנציקלופדיה שלו עוזרת לי לחלוק עליו. ככה היה אומר. זה פשוט מדהים, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אבל הבעיה שאתם, אם שמעתם משהו על יביע עומר, מקסימום שמעתם על איזה הלכה בהלכות שבת. אבל אני אומר לכם מה הוא כתב שם בהלכות גיטים, ובהלכות כתובות, ומזונות, ודברים כאלה. זה עבודה, אתה פשוט, אתה נופל, אתה לא מאמין שאדם בגיל 40,
והם אלו גם אין מנהגים גם, זאת אומרת, אם כן. הוא מנקה בגיטים וזה, אז אפשר להסתמך, זאת אומרת, זה לא איזה מנהג, או שכן יש מנהגים.
יש קצת מנהגים בגיטים, יש קצת מנהגים בגיטים.
זה לא עבר מדור לדור.
גם בזה, תדעו לכם, גם בגיטים לא יודעים, אבל גם בזה הרב עובדיה עשה מלחמה גדולה מאוד, כי בעצם לפני 40 שנה, כשהרב עובדיה עשה דיין, היו נותנים פה גיטים לפי מנהגי אשכנזים. וההשלכה כן, זה בטח, זה גם עשה מלחמה, לא על הנישואין, הכתובה, הנישואין אין הבדל, אבל מה? הנוסח של הכתובה, לפני 30-40 שנה כל הספרדים היו כתובות אשכנזיות, שזה לא פוסל, זה לא פוסל. נכון, אז בדרך כלל חומרות יוצא, בדרך כלל חומרות, זה לא פוסל, למרות שיש לה מילה אחת מדאורייתא שלא כתובה בכתובות ספרדיות, גם זה לא פוסל. לא פוסל, אבל בגיטין היו כמה בעיות, היו כמה בעיות, כי את השמות, יש כתיבה ספרדית של שמות, יש כתיבה ספרדית של שמות, כתיבה אשכנזית של שמות, זה לא דבר, וזה כבר, זה לא פוסל, אבל זה כבר בדיעבד גדול, יש מחלוקות והמסורות. סיפרתי לכם על זה, סיפרתי את זה, שהייתי פעם בבית הדין, אז הייתי יושב קצת בבית הדין, אז הגיע פעם אחד להתגרש, קראו לו אלכס. אז אתה בטוח, אלכס נראה, הוא נראה כזה אשכנזי, אז אלכס זה שם אשכנזי, אז איך כותבים האשכנזים אלכס בגט? איפה זה בא? כי זה פוסל הדברים האלה. אלכס כותבים א' ל' ע' ק' ס' אלכס, אלכס, כך כותבים בגט. ואיך הספרדים כותבים אלכס? איזה הספרדים כותבים אלכס? הספרדים כותבים א' ל' י' ק' ס'. לא, אלכס, לא, אלכס, גם זה ישבנו. האם אלכס זה קיצור של אלכסנדר, או אלכס זה שם בפני עצמו? אתה לא תתווכח עם הפוסקים. הפוסקים אומרים, נכון, בדיוק, שזה לפעמים גם שם בפני עצמו. שאלנו אותו, אם קורא לו פעם אלכסנדר, לא, תמיד קורא לו אלכס. קטענו לו אלכס. אחר כך, בדרך אגב, אחד הדענים שאותו תגיד, ומה המוצא שלך? הוא אומר, אני תימני. מה שנקרא, תימני ג'ינג'י. תימני ג'ינג'י. אז קראנו את כל הגט, היה צריך לקרוא את הגט, מזל שלא נתנו אותו, קראנו את כל הגט, כתבו אותו עוד פעם, א' ל' י' ק' ס' אלכס, כתבו לו שוב פעם. היית תימני, מה אתה מתגרש? אתה השתגעת?
ההפך, יש תימנים, מי שעקשן זה התימנים, יש תימנים, הוא בכלא, יודעים אם הוא כבר נפטר או לא, כשזה בכלא, הוא בצינוק
שלו. אתה לא יכול להגיד תימנים עקשנים, זה אותו אחד.
טוב רבותיי, אתם תחזור הביתה, תגידו לנשותיכם, אנחנו רוצים עכשיו פסח, תשקיעי אמא בזה שהילדים יזכרו אותך. כל מה שהיה בחג הפסח, כל ההכנות לחג הפסח, כל המסורות לחג הפסח, צריך שהעדים יזכרו אותה. כי לא בגלל שחשוב לנו פרויקט ההנצחה של האימא, אלא בגלל שהמסורת זה הדבר שיהיה עם הילד. אספר לכם סיפור, אתם תתמוטטו. עכשיו סיפרתי לך את זה פעם. יש לי קרוב משפחה, שאצלנו במשפחה מצד האבא שלי לא קרה לנו מה שקרה לספרדים. דרך כלל הספרדים, המשפחות הכי טובות, הייתה הרבה חילוניות, המשפחות הכי טובות. אבל האבא של אבא שלי היה איש קשה, אצלו כולם עמדו בשורה, כולם יצאו דתיים. אצלנו אחד במשפחה קרוב, בן דוד, שתפקר ואוהב בצרפת, בערך לאמריקה, נסע ימי באוניות, התפקר. זה היה צער גדול. לא, בצד האמא שלי, כן, אמא שלי משפחת רבנים יותר מיוחסת, ומה קרה להם? מה שקרה לכולם? יש, לא התח... עם גויות לא, זה לא, אבל עשו כזה מרוקאים כזה, מסורתיים, כן, מסורתיים, זה אומר לא אוכל חמץ זה פסח אבל נוסע בשבת, זה... לא מעשן סיגריה אבל נוסע, לא מבשל, יש לו פלטה, אבל מדליק את הטלוויזיה. זה כללים, כללי יהודי מרוקו, זה משהו מדהים. זה הספרדים, ספרדים, כן. זה לא, אש לא מדליק, ספרדי לא מדליק. ספרדי לא מדליק אש. ספרדי לא מדליק אש. אם הוא מדליק אש, תרד אש מהשמיים תאכל אותו. לא, הוא לא יכול להדליק אש. אז טוב, אבל זה בצד שאבא לא קרה. אבל קרה אחד, אחד היה. ואז הוא הסתובב לו בתור ימי ושט לו בצוות שלו, נהיה בדרום אמריקה ששייטה בין חופי מרטיניק לפרו, באיזה אשום מקום. ויום אחד הוא מתקשר לאמא שלו, תראו מה זה אמא, מתקשר לאמא שלו ולהגיד לה שלום עליכם, מתקשר מהאונייה. זה גומר את השיחה, אז היא אומרת לו חתימה טובה. אז הוא אומר לה, מה חתימה טובה? היא אומרת לו, אנחנו עכשיו, זה דם הפסקת. אז הוא התחיל לבכות, הוא אומר, לאן הגעתי? אמא שלו אמרה לו חתימה טובה, הוא אומר, אני אפילו לא יודע שהיום יום כיפור. התחיל למרר בבכי. לקח סירת מנוע קטנה, עזב את האונייה, רץ לחוף, מצא איזה בית כנסת ביום כיפור, ואחר כך הוא עזב את האם היום משפחה שלו בצרפת, זה הדוד שלי והדודה שלי, אז אחר כך הוא בא מפרו, איזה חור שהיה, נסע לארץ וחיפש אותנו, זאת אומרת, הבני הדודים שלו, הצדיקים של המשפחה, ומצא את אחי, אמר לו, עכשיו מי התפילין? עכשיו תפילין. והכל בגלל קולה של אמא, שאמרה לו, חתימה טובה, זה מה שהיא אמרה לו. חתימה טובה. מה? היא אמרה לו חתימה טובה, ועל זה אומר הרב קוק, זה נקרא תשובה פתאומית. ורגע אחד נכנס בליבו ברק, והוא חזר בתשובה. אמרה לו חתימה טובה, איפה אני? יום כיפור. אין אפילו... מה זה היום כיפור? מה זה היום כיפור? זה הוא גדל על זה, הוא גדל על זה שבמשפחה, זה לא תמיד חמים, אבל אצל יום כיפור זה חרדת קודש, יום כיפור מגיע, כולם בוכים, מבקשים סליחה. האדם הזה חזר בתשובה שלמה, והיום הוא כבר מחלק תפילין לחיילים בצבא הגנה לישראל. זה סוף הסיפור. זהו סוף הסיפור. זה בטח. בטח. אם אחד כזה יגיד לו, ניתקנו, זה לא עלה על הדעת. להגיד לו, אנחנו ניתקנו איתך את הקשרים. אתה, שאתה... כן, זה בטח. זה בטח. חס ושלום, זה לא...
כמו אמר הדור.
זה לא עולה על הדעת בכלל. זה לא עולה על הדעת בכלל. למרות שפעם אמר לי איזה אבא, אבא אחד שהבן שלו התחיל לגדל שערות ונסע להודו וישן סמים. אז כשאמרתי לזה, אמר לי, ואם לך היה בן עם שערות ארוכות וישן סמים בהודו, מה אתה היית עושה? אל תביא לי בניסיון. באמת, אני לא יודע אם אפשר לעמוד ב... אל תדון את חברך, אתה תגיע למקומו. אל תדון את חברך. אבל... אבל בחירה מושכלת, זה פשוט. זהו, היום היהודי הזה הוא לומד כל יום 4 שעות, לומד תורה והצליח בעסקים, והוא נסע עשיר גדול וגם נסע ציוני. זה פלא, אבל זה פלא, כי בדרך כלל הצרפתים הם מכירים רק את ה... הוא היה אצלי בישיבה, רציתי בישיבה הזו, שיושב תענה, אני אומר, תשמע, הבאת אותי לשנות ה-2000 משנות ה-30. אמרתי לו, מה ככה? הוא אומר, אני מכיר ישיבות רק בשחור לבן. פה זה ישיבה בצבעוני. אף פעם הוא לא ראה בית מדרש, 400-500 תלמידים, טלוויזיה צבעונית, זאת אומרת, כולם יושבים עם חולצות וגבלים שלהם, תמיד הכל שחור לבן.
חוץ מהרבנים שוכרים עם כובעים גם.
טוב, לפחות עשתה תנועה של קסקט, התנועה של הסדר הזה. טוב, רבותיי, דיברנו ככה כמה מילים על המסורת, זה היה שווה, דיברנו כמה מילים על המסורת, ופסח זה הזדמנות להחדיר.
מה השאלות של המסורת לפסח?
תראה, קודם כל, תראה, גם את מה פשוטים לא צריך זלזל. אני השנה מתכוון לעשות עם הילדים שלי חזרות לליל הסדר. אף פעם לא עשיתי את זה. יש לי חשק לעשות חזרות לליל הסדר. הכוונה לאסוף אותם, להגיד להם, פה אנחנו שרים את השיר הזה, בואו נשיר את זה ביחד. אני, יש לי גם בעיה בגלל שהילדים שלי הם תוחכמים כאלה, פולפלים, ועכשיו הם בבילו, לדעתי, כבר שרו מנגינות זרות. אני צריך לאפס אותם על המנגינה. לא, שתי מנגינות זה בדרום. בדרום יש שתי מנגינות בבילו. יש שתי מנגינות. ובצפון יש מנגינה אחת, וגם בה יש כמה נעצים. לא משנה, אבל יש לי חשק לשבת עם הילדים, להגיד להם, זה אנחנו... שמואל, אתה תיכנס להסיבה. ולספר לילדים כל דבר, לספר להם, אנחנו לא אוכלים קטניות, למה לא אוכלים קטניות, למה אוכלים חלק מהקטניות, חלק לא, אנחנו כן אוכלים קטניות, למה אוכלים את הקטניות, כן, לא משנה, כל דבר, וגם לספר שיש אחרים, כל דבר, הילדים לא יגדלו כמו גלמים, לשתף אותם בכל דבר, אוכלים שרויה, לא אוכלים שרויה, לא צריך פלפולים, זה המנהג שלנו, ככה גדלנו, אבל אם יש לך, ישאל אותך, אבל למה אתה אוכל שרויה? אולי אתה לא אוכל שרויה, אז תגיד לו, לא יודע, אבא שלי, זה כבר לא טוב, אם אתה מאבד את ה... מה?
אכלו שרויה או לא אכלו שרויה?
יש מעטים מאוד שלא אכלו שרויה במרוקו. מעטים. בדרום מרוקו, אתה יודע, אלי, אנחנו לא יודעים להעריך את יהודי הכפרים. במרוקו הייתה תופעה מאוד מעניינת של יהודים שהיו חקלאים. זה כמעט לא היה. הם היו בכפרים, מה שנקרא, השלוחים. אבל...
עד שהיו תרים גדולות, כולם היו בכפרים.
מה פתאום?
התופעה של קסבלנקה וכל זה, רק ב-70 שנה, 80 שנה.
לא, לא, לא. לא, לא, לא.
אמר לי פעם חוקר גדול.
לא, לא, רבנו. אנחנו, בערים הגדולות, כלומר, טטואן, טנג'יר, מרקש, פז ומקנס, ורבט, יש יהודים שישבו שם המון שנים, אבל נכון שהיו אחוזים גדולים שישבו בכפרים, והיו חקלאים, זה דבר מעניין מאוד, היו חקלאים, והם גרו במקומות נידחים, ולא היה להם שום קשר עם האוכלוסייה, ויש להם שם מנהגים מיוחדים. אחד המנהגים זה שהם לא אוכלים שרויה. יש כמה יהודים מרוקאים שלא אוכלים שרויה. עשו תמיד זלזלים בהם, בשלוחים שהם הגיעו מתקופת האבן, אבל... לא, השלוח זה, אצל יהודי מרוקו שלוח זה ככה. ככל שאתה צפוני, אתה קורא לדרומיים יותר שלוחים. זאת אומרת, אנחנו הספרדים אצלנו כבר, אלה שמכנס הם גם, זה גם שלוח. אבל המכנסים הם, לקח כל אחד מגיע עד שאתה מגיע למטה, ויהודי מרקש, יש להם כמה בכפרים. זה מדהים אותי, השטויות האלה. היו תמיד חמים, בטח. היו תמיד חמים. היו תמיד חמים מובהקים. יש הרב יצחק חזן, זכר צדיק לברכה, היה מאיזה כפר באיזה שום מקום, כפר נקרא אל-מנצוריה, באמצע הכלום, בערי האטלס, איפה שהגיע שלמה בר. אז באמצע... למה אני אומר לך שלום בר? כשהייתי ילד קטן, אז אני זוכר שפתאום היה כבוד למרוקאים, יש לנו זמר. אז הייתי, נשתה איזה דיבור על
כבוד.
זה שאתה
שאתה
אמרת עליו, אישהו. מה זה שאו? אישהו,
כל
ה... בקיצור, הרי האטלס שם, אז הרב יצחק חזן היה שם, יש לו אגדה של פסח. והוא כותב שם על האווירה לקראת פסח. קרדת קודש, המסורת, איך מנקים את הכלים, איך עושים כל כל דבר צריך, דוגמה, אינון, בדרום מרוקו לא מכשירים, לא משתמשים בכלי זכוכית בשטיפה. לא. מכשירים אותם שלושה ימים. שאל את הסבתא שלך.
אנחנו היינו עושים ככה.
שלושה ימים.
כל הכלי זכוכית, שלושה ימים מחליפים מים, שפרים,
כן.
לפסח,
כאילו. לפסח, כן. שלושה ימים. וזה כתוב בהלכה הדבר הזה. כתוב בהלכה.
אני
לא יודע, אבל אם עברתם, יש מסורות צריכים לברות. שאל את הסבתא שלך, מה, היא לא שכחה כלום. ואני זוכר, אני היו שתי סבתות, אחת הייתה עושה ככה, אחת הייתה אומרת, מה זה שוטפים, תפסיקי. אתה זוכר את השלושה ימים האלה? מים שלושה ימים?
לא, לא.
מה פתאום, כוס זכוכית? מה חדש, לוקחים את הכוס זכוכית שוטים.
עם... עד שאנחנו כאילו למדנו,
זה דבר הכי נורא, תדע לך, לבטל אישה יהודיה מהמסורת שלה, זה דבר הכי נורא בעולם. אחר כך אתה נפגע מהדברים הללו.
אין קרן של פסח.
אהה. טוב, שמואל מזכיר לי את הדבר הזה, נכון, שהניקיון של פסח זה דבר מאוד חשוב. יש לצערנו הרב בדור שלנו רבנים עם הפנים לציבור, זה אסון. רב עם הפנים לציבור זה אסון. ויראו הרבנים לציבור את מצוקת הנשים שהן עובדות קשה, יען גם צריכות לפרנס את משפחתן, גם לעשות מחול אירובי, ריקוד פילינג והילינג בשעות הערב, גם להיות חברות בפילאטיס, מה זה חשוב, כל הדברים הללו צריכות לעשות, גם להיות חברות בוועד הבניין, בוועד ההורים של בית הספר, וגם לדאוג לבית, וזו סתירה מוחלטת לאשת חיל. ולכן אמרו הרבנים, 4 שעות את מסודרת, לא צריך כך הרבה. כן, לא צריך. אני חתום,
זה לא רבני צוהר למיניהם,
בתור אדם שחתום על קרוזים,
שזה גם רב אומר,
בתור אדם שחתום על קרוזים של תמיכה ברבינר, אז אני אומר לך שהפסק הזה הוא טעות. מדוע הוא טעות? כיוון שהנושא של הניקיון לפסח זה לא עניין פורמלי. למה אנשים בדורות קודמים השתגעו וניקו לפסח? לא בגלל שהם חושבות שאבק זה חמץ, זה עניין של יראת שמיים לומר לך כמה אנחנו זהירים בחרדת קודש לא לקשל באיסור חמץ. עכשיו, זה נכון שגם אני אומר שוודאי שצריך להיות חכם לדעת שהמציאות השתנתה, ואישה ספרדיה בדור הקודם הייתה לה פטמה, הייתה אומרת לה תרים מפה, תורידי מפה, ואישה בכלל יהודיה קלאסית בדור הקודם הייתה המנצח על התזמורת, היא לא הייתה כמו היום שהופכת להיות שפחה כנענית. בסדר, אז אני מסכים בדבר הזה, אבל לא מסכים 4 שעות הללו. הבית צריך להיות בלחץ. אני מאוד מאוד שמחתי שהבנות שלי התחילו אחרי פורים, התחילו כבר פתחו כמה ארונות וניקו וכתבו כשר לפסח. הייתי בשמיים, ראיתי דבר כזה. כל הבתים צריכים להיות בדריכות עכשיו, מתכונים לחג הפסח. עוד מעט יש איסור חמור, איסור קראת, שלא נקשל. איך אתה מלמד את הילדים את הדבר הזה? אתה אחר כך תגדל, תראה לנו עשר פסחים, תלמד שולחן ערוך עוד פסח, אבל הילדים איך ידעו את הדבר הזה? הבית בדריכות. אני מספר תמיד את הסיפור עם הרב משש, יש לי סיפור יפה איתו, שאני באתי אליו יום, פעם אחת יום אחרי פורים, אז כל הבית הפוך, אתה לא יכול להיכנס, ניווטתי בין הזה. פסור אומר לי, מראה לי איזה כיסא שרפרף, מה שנקרא בעברית צריכה טבורה, נותן לי עברית שרפרף כזה קטן ומושיב אותי לשרפרף ואומר לי, עכשיו רק קושתי, רק קוסטה, ערבי פשחים, תזיין אדר, ערבי פשחים, אי אפשר, אין, אל תצפח שאני אצל לך עוגות כרגיל ודברים כאלה, חודש ללא עוגות, הרבה פסחים, הבית בהיסטריה. ככה מחנכים ילדים, ככה מגדלים ילדים. הילדים סופגים יראת שמיים מאבא שלהם ומהאימא שלהם. עכשיו צריך לא להשתגע, אני מסכים עם הדבר הזה. 4 שעות מחילה זה פשוט להרוס את היראת שמיים של כולם. מה זה, 4 שעות זה...
אפילו לא לשבת, אפילו לא...
אי אפשר לעשות דבר כזה, 4 שעות ואי אפשר... צריך, אז אני אומר כל שנה, באופן מושכל, מהמחות פורים, צריך לראות איך... איך מתכננים את הדבר, אבל הבית צריך להיות באווירה של עוד מעט מגיע חג הפסח, איסור חמץ זה איסור קרת, ואנחנו עכשיו עסוקים בשאלה איך אנחנו פורשים מהאיסור הזה, והבית כולו אומר כבוד. תדעו לכם שגם בבתים שהאבא הוא לא תמיד חכם, זה לא שהוא יושב, יכול לשבת עם ספרים, ללמוד עם הילדים שלו, אבל החיים הם חיי תורה. ובאווירה כזאת, גם המסורת נשמרת, וגם ילדים גדלים, להיות אחר כך עוד יותר מזה, כי יש להם משהו שמלווה אותם. אני רואה, אצלנו בישיבה, וגם במרכז הרב שלמדו איתי, למדו אנשים גדולים מאוד, תלמידי חיים גדולים מאוד, שהם בעלי תשובה. גדולים מאוד, כישרונות, עילויים. אני מכיר כמה, הלוואי שהייתי יודע מה שהם יודעים. אנשים שהתחילו ללמוד בגיל 24 ו-25, וכבר עברו על השס כמה פעמים, בעיון ולמדנים, ו... אבל הם בעלי תשובה. זה שהם בעלי תשובה, זה יוצר אצלם חוסר ביטחון עצמי שלא לא יעבור. כלומר, אין לו בית אמא. יש לו אולי יכול האבא, אבל בית אמא, הטבעיות, הפשטות, הדבר הזה חסר לו. אין לו את היציבות, ההתענות. כל דבר אצלו בעצם חדש. כל דבר אצלו לא טבעי. הוא עשה דברים הפוכים כשהוא היה קטן. האדם הזה פעם נסע בשבת, הוא פעם אכל חמץ בפסח. עכשיו, זה כבר לימודי. זה כבר לימודי, זה כבר מלאכותי באיזה מידה. זה לא זורם אצלו בדם, שהוא... תמיד אני אומר שהמזרוחניק הכי נחות, ההבחנה בינו לבין בעל תשובה היא שמיים וארץ. בעל תשובה, יש לו עבודת פרך. אני רואה אנשים שהם גאונים בתורה, והם סובלים סבל גדול על השנים הללו, שהם בעל כוחם, הם לא אשמים בכלום, חס ושלום, זה לא אשמתם, הם יהיו בעזרת השם לתפארת בישראל. אבל הם סובלים סבל גדול, ותמיד מסתובבים עם חוסר ביטחון עצמי שנמצא אצלם בתודעה. וזה מושלם על ידי האמא. האמא שלמה את הביטחון העצמי לילדים ולמשפחה. צריך לעשות קורס אמהות. תגיד לנשות לכם שיפסיקו להתעסק בשאלה שלום בית, זוגיות. לא, אבל זה אין, זה מה שאני אומר. שלום בית, זוגיות, ייעוץ, כל הדברים הללו. תעסקו בשאלה, מהפך, אלי, מהפך. האישה, האמא העברייה, היהודייה, בתור מכוננת המסורת בבית. מה אתה אומר לדבר הזה? אני יכול לפתוח, לא, יכול לצור מיזם ולהתפרנס מזה. אני כל הזמן חושב, כל הזמן איך אני אתפרנס עם משהו סוף סוף. אני כישלון כלכלי שאתה לא יכול לתאר. כישלון, לא, אני ברבנים צריכתי עם כסף. לא, אז כלום, גוש אחד לא נכנס. איזה מיזם כזה, איך? זה יכול להיות מיזם חזק, נכון? האמא היהודייה, תדע כל אם עברייה שהיא אחראית על המסורת במשפחה.
זה לא
יהיה
טבעי,
כי אפשר
לימודי,
זה בעיה. לא בעיה, צריך... לא, אני יכול לארגן כמה זקנות.
נשים באמת בבעיה. נשים, נגיד, שחוזרות בתשובה או משהו כזה.
מאוד קשה.
להם אין להם גם את המצוות היומיומיות, שהן חוזרות אותן, לימודים ודברים כאלה.
מאוד מאוד קשה.
זה לבחור כזה באמונה,
תדע לך, אז או שיש לה אמא, או חמות, או דודה, מאוד חשוב לקשר אותה למישהי שתעצב אצלה את המסורת. מאוד חשוב. אני לא יודע מה זה. תזכור את זה. טוב, אספר לך סיפור על המגרות. לפני 7 שנים, גרה פה בשכונה.